נעסוק בפרשת השבוע, פרשת בו, בנושא שנקרא הבחירה החופשית. ונבוא לדון היום בשאלה, האם מפרשתנו יש ראיה לבחירה החופשית, או יש קושיה לבחירה החופשית, או אין לא ראיה ולא קושיה, לא זה ולא זה. שלוש אפשרויות. לכאורה בפרשת השבוע יש קושיה על הבחירה החופשית, או לשון המדרש, פתחון פה למינים. מדוע? ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבלתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. אם כן, השם אומר למשה רבינו, שידע שבעצם התוכנית האלוקית הייתה להכביד את לב פרעה. החל מהמכה הראשונה ועד סוף המכות, זו הייתה התוכנית האלוקית. אם ככה, נשאלת השאלה על הבחירה החופשית, איך יכול להיות שנאמר שיש לאדם בחירה חופשית, כי אנחנו עוסקים כאן בנושא של הכבדת הלב. ואם נאמר שהכבדת הלב לוקחת לאדם ששמו פרעה את הבחירה החופשית, אז אם כן יוצא שאין לו בחירה חופשית. אם אין לו בחירה חופשית, אז למה פרעה בכלל נענש? למה הקדוש ברוך הוא מעניש אותו? ואם חס ושלום מעניש אותו בלי בחירה חופשית, איך ייתכן? שאיפה הצדק בעולם? שאלה זו שואל הרמב״ם בהלכות תשובה. בהלכות תשובה. כותב הרמב״ם בפרק 60 הלכות תשובה, פסוקים הרבה יש בתורה ובדברי נביאים שהם נראים כסותרים את עיקרון הבחירה החופשית ונכשלים בהם רוב בני אדם, ויעלה על דעתם לומר שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם גזרה לעשות רעה או לעשות טובה, ואין ליבו של אדם אסור לו לעטותו לכל אשר ירצה. והרי כתוב בתורה, הנה אנוכי נותן לפניך את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים, ואיך יכול להיות שלפרעה הרשע נתלה הבחירה? אומר הרמב״ם תשובה לדבר, הרי אני מבאר עיקר גדול שממנו תדע פירוש כל אותם הפסוקים, שבזמן שאדם אחד או אנשי מדינה חוטאים ועושה החוטא חטא שעושה אותו מדעתו ומרצונו, כמו שהודענו, ראוי להיפרע ממנו, כי הקדוש ברוך הוא דיין האמת, ראוי ולדון לכל אדם את הדין. איך ייפרע ממנו הקדוש ברוך הוא? יש חטא שהדין נותן שנפרעים ממנו בעולם הזה, יש חטא שנפרעים ממנו בעולם הזה מגופו, יש חטא שנפרעים ממנו בממונו, יש חטא שנפרעים ממנו במשפחתו. אם כן, כל אדם דנים בו ומחליטים, הקדוש ברוך הוא מחליט איך להיפרע. יש חטא שהדין נותן שנפרעים ממנו בעולם הזה, יש חטא שהדין נפרעים ממנו בעולם הבא, יש חטא שנפרעים ממנו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. ויש חטא, אומר הרמב״ם, שהעונש הוא, כן, במה דברים אמורים? אומר הרמב״ם שלא עשה תשובה, אבל אם עשה תשובה, התשובה כתריס בפני הפורענות. וכשם שאדם חותם מדעתו ומרצונו, ככה התשובה שאדם עושה, הוא עושה מדעתו ומרצונו. אז אם כן, גם החטא של האדם וגם התשובה של האדם היא בעצם מדעתו ומרצונו. אבל יש עונש מסוג אחר, שלוקחים לאדם את האפשרות לחזור בתשובה. אפשר, אומר הרמב״ם, שיחטא אדם חטא גדול או חטאים רבים, עד שייתן הדין לפני דיין האמת, שיהיה פיראון מזה החוטא על חטאים האלו שעשה מרצונו ומדעתו, שמונעים ממנו את התשובה, ואין מניחים לו רשות לשוב מרשעו. למה? כדי שימות ויובד בחטאו הראשון שעשה. והוא שהקדוש ברוך הוא אמר על די ישעיהו הנביא, השמן לב העם הזה, ואוזניו אכבד, ועיניו אשע, תסגור לו את כל דרכי התשובה. השמן לב העם הזה, ואוזניו אכבד, ועיניו אשע, פן יראה בעיניו, פן ישמע באוזניו, ולבבו יבין, ושב ורפה לו. וזה מה שכתוב בתורה אומר הרמב״ם, לפיכך כתוב בתורה וחיזקתי את לב פרעה, לפי שחטא מעצמו תחילה ורע לישראל הגרים בארצו, שנאמר הבה נתחכמה לו, ניתן הדין למנוע ממנו את התשובה עד שנפרע ממנו. לפיכך חיזק הקדוש ברוך הוא את ליבו. אז הרמב״ם אומר שפרעה הרשע כבר הקדוש ברוך הוא נפרע ממנו על שום חטאיו הראשונים. חטאיו הראשונים. באמת, המעיין במדרש, מדרש רבה במקום, רואה שדברי הרמב״ם בנויים על דברי מדרש רבה, שבזה נחלקו רש לקיש ורבי יוחנן. רבי יוחנן אומר, מפרשתנו, פרשת בו, כי אני הכבלת את ליבו ואת לב עבודיו, אמר רבי יוחנן, מכאן פתחון פה למינים. יש למינים מפרשה זו תמיהה, שאלה. לומר, לא הייתה ממנו שיעשה תשובה, שנאמר, כי אני הכבלתי את ליבו. אז אומר רבי יוחנן, תשמע, יש בו קושייה על עיקרון הבחירה החופשית, אלא כדור לכו הפליא בו את מכותיו, ושלח בו להטרות בכל מכה ומכה, הרי בעצם אין לו בחירה, אז יש כאן פתחון פה למינים. כך אומר רבי יוחנן. ורבי יוחנן לא נותן את התשובה. אומר לו רש לקיש, יש לי תשובה, יסתם פיהם של מינים. זה כללה, או שזה אמרה, או שזו מסקנה. אני מפרש שזה לא כללה. יסתם פיהם של מינים, אני מיד אסביר מה הוא מתכוון, אלא אם לליצים הוא יליץ ולענבים ייתן חן. שהקדוש ברוך הוא מטרה בו באדם, פעם ראשונה, שנייה ושלישית. ואינו חוזר בו, ואז נועל ליבו מן התשובה כדי לפרוע ממנו מה שחטא. אז זה דרכו של הקדוש ברוך הוא לפרוע מן האדם על ידי נעילת דרך התשובה. אף כאן פרעה הרשע. כיוון ששיגר לו הקדוש ברוך הוא 5 פעמים, ולא השגיח על דבריו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה הקשית אופך והכבדת את לבך, הרי אני מוסיף לך תומה על תומתך, ואומר כי אני הכבלתי את ליבו. הכבלתי לשון כבד, שעשה הקדוש ברוך הוא את ליבו ככבד הזה, שמתבשלת שנייה, כך נשא ליבו של פרעה ככבד, ולא היה מקבל דבריו של הקדוש ברוך הוא, ואומר כי אני הכבלתי את ליבו. באמת מי שמסתכל בפסוקים בעניין המכות, הוא רואה שיש חילוק בין המכות הראשונות לבין המכות האחרונות, שבמכות הראשונות נאמר ויכבד פרעה את ליבו או ויחזק פרעה את ליבו, כך אנחנו רואים החל ממכת הדם. נוכל להסתכל בפרשת וארא כבר בשבוע שעבר, נאמר אחרי מכת הדם, ויעשו חן חרטומי מצרים בלתיים, ויחזק לב פרעה, ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם. איפה כאשר דיבר השם? מה זה כאשר דיבר השם? השם כבר דיבר אל משה, ואמר שהוא יחזק את ליבו. השם דיבר עם משה קודם כל בסנה, וכבר הודיע לו, ואני אקשה את לב פרעה, ואני אחזק את לב פרעה. כבר השם מודיע למשה רבינו שזה התסריט. על מה מתכוון הקדוש ברוך הוא ואומר, ואני אקשה את לב פרעה, ואני אחזק את לב פרעה. האם הוא מתכוון לכאן? הרי פה כתוב הפסוק, ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם. משמע? ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם, היינו שפרעה מעצמו חיזק את ליבו. זה לגבי מכת הדם. אחר כך מכת הצפרדע, מכת הצפרדע, ויצא משה מעם פרעה, ויצק משה אל השם על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה, וירא פרעה כי הייתה רווחה, ואכבד את ליבו, ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם. אז אם כן, השם מנבא והשם מקשה. בשלב הראשון של המכות, השם מנבא שפרעה יכביד את ליבו. עדיין פרעה מכביד את ליבו, ולא הקדוש ברוך הוא, ואכבד את ליבו. במכה השלישית, קינים, אמנם כבר החרטומים מודים אצבע אלוקים היא, בכל אופן ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם. זה המכה השלישית. אחר כך במכת הערוב, יש כבר הודיה במקצת, ויקרא פרעה אל משה ולאהרון ויאמר, לכו זבחו לאלוהיכם בארץ. כבר מרשה, מתווכח, אנוכי אשלח אתכם, וזבחתם לשם ככם במדבר, אחרי לא תחילו ללכת, אומר לו משה, אל יוסף פרעה התל, לבלתי שלח את העם לזבוח לשם, כבר הוא מלומד, בשלוש פעמים כבר פרעה ממשיך להתל. רק שר הערו מפרעה מעבדו ומעמו, ויכבד פרעה את ליבו, גם הפעם הזו נשאר את העם. מי המכביד? פרעה. האם זה בגזרה? לא, זה בבחירה. הגענו למכה החמישית. למכה החמישית מכת הדבר. מכת הדבר, וישלח פרעה בני לומד למקנה ישראל עד אחד, ויכבד פרעה את ליבו ולא שילח את העם. הרי לנו שפרעה שוב מכביד את ליבו. פיח הכבשן נותנת מכת השכין. מכת השכין, ויחזק השם את לב פרעה ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם. פה כבר פרעה מכביד את ליבו. השם מכביד את ליבו של פרעה, ולכן כבד לב פרעה בכבוד דברי הקדוש ברוך הוא. וכן בשאר המכות, אפילו אחרי שפרעה חוזר בתשובה עם מכת הברד, ואומר, חטאתי הפעם, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, אומר משה, ידעתי כי טרם תראון, ויחזק לב פרעה, ולא שילח את בני ישראל, כאשר דיבר השם ביד משה. אם כן, כאן השם, כתוב ויחזק לב פרעה, אבל מה זה ויחזק לב פרעה בעקבות מה? מבאר השם למשה, בוא אל פרעה, ואל תחשוב שכאן פרעה הכביד את כבד ליבו לבד, אלא כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, ומה המטרה? למען שאיתי אותו אלה בקרבו. וכן אחרי מכת הברד, שכבר פרעה שואל מי ומי ההולכים, מתחיל לנהל לפרשתנו מסע ומתן, משה רבנו אומר בנערינו, מסכננו נלך, החינוך מתחיל מהילדים, ואז מגרש אותם מעל פני פרעה, ואז משה מביא את הארבה, ושוב אנחנו רואים, אומר פרעה, חטאתי לשם אלוקיכם ולכם, ויחזק השם את לפרעה ולא שילח את בני ישראל. וכן במכת חושך, ויחזק השם את לפרעה ולא אבה לשלחם. אם כן, אומר, מבואר כאן בדיוק כמו דברי ריש לקיש במדרש, בדיוק מה שאומר יש לקיש במדרש. הקדוש ברוך הוא מטרה בו באדם פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, ואינו חוזר בו, והוא נועל ליבו מן התשובה, כדי לפרום ממנו מה שחטא. אף כך פרעה הרשע, שיגר הקדוש ברוך הוא 5 פעמים, ולא השגיח אל דבריו. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, מוסיף לך תומה על תומתך, כי אני אכבדתי את ליבו. אז למה הוא נענש? לא נענש על 5 האחרונות, נענש על 5 הראשונות, ועל החטאים הראשונים. מה עם החטאים הראשונים שהוא נענש עליהם חוץ מ5 המכות? נענש על זה שהוא הכביד את עולו על בני ישראל וימרו את חייהם בעבודה קשה. הרי לאברהם בברית בין הבתרים נגזרה גזרה רק ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אבל פרעה גזר יותר, אמר כל הבן הילוד היורה תשליחו וכל הבת תחיון, ושיקע את הילדים בתוך אבני הבניין. אז לכן נענש פרעה גם על החטאים הקודמים וגם, וזה מה שאומר, גם חוזרים הדברים במדרש רבה פרשת ועירה, ויחזק השם את לב פרעה, כיוון שראה הקדוש ברוך הוא שלא חזר בו מ5 מכות הראשונות, מכאן ואילך אמר הקדוש ברוך הוא, אפילו אם ירצה לשוב, אני מחזק את ליבו, כדי שאפרע כל הדין ממנו, כאשר דיבר השם. ואומר, ואני אקשה את לב פרעה. אם כן יוצא, שהנבואה שנאמרה למשה רבנו עוד בסנה, ונאמר, ואני אקשה את לב פרעה, לא מתכוונת ל5 המכות הראשונות. ואני אקשה את לב פרעה ב5 מכות האחרונות, מודיע לו. וכל זה למה? מה הטעם? להכביד עליו ולתת לו את העונש? אומרת התורה בפרשת בו, שמה כל המטרה? למען שיתי עזותי אלה בקרבו. ומה עוד? ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, וידעתם כי אני השם. המכות של פרעה הם בעצם, במושגים של הלכות שבת, מלאכה שאינה צריכה לגופה. וידעתם כי אני השם. ואתם וידעתם כי אני השם. הפסוקים, 3 פסוקים אומר הרמב"ן, נמצאים וחוזרים על עצמם. פסוק אחד אומר, למען תדע כי להשם הארץ. פסוק אחד אומר, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. פסוק אחד אומר, למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ. מה עם שלושת הדברים? אומר הרמב"ן שנפל ספק בלב הפילוסופים והחכמים, האם השם ברא את העולם, או שהעולם נברא לבד, העולם קדמון, 50 ביליון שנה, או שהשם ברא את העולם. זה קודם כל נאמר, למען תדע כי להשם הארץ. הארץ הזאת להשם הארץ. קודם כל היה בונה עולמות ומחריבן, אבל העולם הזה כי להשם הארץ. השם ברא את העולם. איך רואים? כי הוא שליט על העולם, הוא שליט על כל איתני הטבע. שליט על המים, ועל הדם, ועל היאור, ועל הארץ, וכו'. אז אם כן, השם שליט על, על, על המים, ועל הארץ, ועל האוויר. אז לכן נאמר בפסוק, למען תדע כי להשם הארץ. השם ברא את העולם. אבל יכול השואל לשאול, טוב, מי יודע שם המהנדס שבנה את מכון מאיר? רק כולם שכחו. ומי הקבלן שבנה אותו? גם שכחו. לא, כולם זוכרים. יאיר מרוקו היה קבלן שבנה, יהודי צדיק, בנה את מכון מאיר. מישהו זוכר? מצווה לפרסם. עושה מצווה. אם כן, מי שעושה מצווה, מצווה לפרסמם. אבל לא כולם זוכרים את שם הקבלן. מישהו זוכר שם הקבלן שבנה את האוניברסיטה העברית, את הקמפוס בגבעת רם? לא זוכרים. כי טבעו של האדם לשכוח. אז היו אנשים שאמרו, טוב, השם ברא את העולם, אחר כך כבר שכחנו, עזב השם את הארץ. פוגעים לכל, אל תחשוב שאני עזבתי, אני נמצא פה, אני מנהל את העולם. לכן נאמר, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ, אני מבדיל בין מצרי ליהודי ששותה מים ושותה דם, אני שם תמדוד בין עמי ובין עמך, אני שם דבר במקנה מצרים, מקנה ישראל לא מת אחד, אני השם בקרב הארץ. אבל האם אני גם בעל היכולת? אני רוצה להתערב, אבל אולי הידיים שלי קשורות, אני כמו חיילים של האום, שנוכחים, נמצאים, אבל הם פסיביים, לא עושים כלום. או שאני יכול להתערב, יכול להושיט עזרה למי שצריך. אז זה נאמר, למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ, שאני בעל היכולת. אז לכן העריך הכתוב, עניין מכות מצרים, ולמד אותנו שלושה עקרונות האלו. את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שמתי בדוד בין עמי ובין עמך, פסח השם על הפתח, לא ייתן המשחית לבוא לבתיכם לנגוף, וגם את היכולת של הקדוש ברוך הוא להתערב בכל מצב ומצב, וגם השם אלוקיך נותן לך כוח לעשות חיל, שמה שכל רגע ורגע האדם עושה, כל רגע ורגע הוא צריך סייעתא דשמיא עצומה להצליח עם מה שהוא עושה. אתמול היה שיטפונות עצומים בנחלי הערבה, היו אנשים לא עלינו שנהרגו ואחד נהדר, והיו ארבעה אנשים על מסעית, על גג מסעית, שחילצו אותם בעזרת מסוק, משהו, הצלה מופלא, יחידה 669, חילוץ, מעשה מופלא מאוד. אז מי נותן את הכוח לעם ישראל ולצהל לפעול פעולות כאלה נפלאות, להציל את ארבעת היהודים, שנלכדו על המסעית, זה סייעתא דשמיא. אז הקב"ה יכול להתערב ולתת כוח, כמו שאומר, השם לוקח נותן לך כוח לעשות חיל. כשהקב"ה רוצה, נותן לך כוח לעשות חיל, ונותן כוח לצבא הגנה, ניסה לעשות בית חולים בהאיטי, ולהציל שם אנשים, ולילד כמה יולדות, ולהציל כמה פצועים. זה הכוח שהקב"ה נותן לעם ישראל כשרצונו בכך. אם כן, הקב"ה יכול לתת לך כוח, אומר הרמב"ם, גם יכול לקחת לך את הכוח. וכאן השם לקח פרעו את כוח הבחירה. אז מה לומדים מכאן? לומדים מכאן קושייה לבחירה החופשית, או לומדים מכאן ראייה לבחירה החופשית? רבי יוחנן אמר שמכאן קושייה לבחירה החופשית. ולא ריש לקיש הפוך, מכאן הוכחה לבחירה החופשית. למה? ראש ממשלת גרמניה, הקנצלרית של גרמניה, אמרה שאם אנחנו דנים היום בהטלת סנקציות על איראן, סימן שיש לנו יחסי מסחר. אם לא היה לנו יחסי מסחר עם איראן, אין מה לדון על סנקציות. יש יחסי מסחר, אז אפשר לדון, כן סנקציות, לא סנקציות, ואילו סנקציות לנקוט לתיקון העולם. אם השם נועל מפרעה דלתי הבחירה ודלתי התשובה, אז מה זה סימן, שיש תשובה או אין תשובה? אם השם משתמש באופן חד פעמי בנושא של מניעת הבחירה בתור אונס, סימן שתמיד יש בחירה, אחרת השם לא היה מעניש בדבר הזה. לכן אומר ריש לקיש לרבי יוחנן, יסחר פיהם של מינים, שמכאן דווקא יש ראיה לעיקרון הבחירה החופשית, שאם השם נוטל את הבחירה החופשית, הסימן שהבחירה החופשית קיימת. זה אומר הרמב״ם את מה שאני אומר. זאת אומרת, אני אומר, מסביר את הרמב״ם. הרמב״ם כותב, ואולם בעבור זאת העמדתיך, בעבור הראותך את כוחי, ולמען ספר שמי בכל הארץ. מה לספר? אמרנו לספר את שהשם ברא את העולם, לספר את יכולת השם, ולספר את זה שהשם מתערב, משגיח. אומר הרמב״ם עוד דבר. להודיע לכל באי העולם, שבזמן שמונע הקדוש ברוך הוא את התשובה לחוטא, הוא לא יכול לשוב, אלא ימות ברשעו שעשה בתחילה כרצונו. זאת אומרת, אם השם מחליט שהאדם לא יהיה לו כוח, אם השם מחליט שהאדם לא יוכל לפעול פעולה מסוימת, אז האדם לא יוכל לפעול את הפעולה. ולא ייתכן, כלומר, איך אומרים הילדים שלי, אבא, אין מצב. אין מצב שאדם יזיז את ידו ואת רגלו מבלי רצון הקדוש ברוך הוא. זה לא יכול להיות. אין דבר כזה. והקדוש ברוך הוא רצה, חיפשתי את הפסוק בספר מלכים המוכיח את דבריי, הוצאתי מלכים, פתחתי, אתם רואים, נפתח לי הפסוק. גם זה סייעתא דשמיא. מה הפסוק שחיפשתי? ויהי איש האלוקים בא מיהודה בדבר השם אל בית אל, ירובעם עומד על המזבח להקטיר, ויקרא על המזבח בדבר השם, ויאמר מזבח מזבח, כה אמר השם, הנה בן נולד לבית דוד, יאשיהו שמו, וזבח עליך את כהני הבמות המקטירים עליך, ועצמות אדם ישרפו עליך, נתי ביום ההוא מופת לאמור, זה המופת אשר דיבר השם, מן המזבח נקרא ונשפך הדשן אשר עליו, ויהי כשמוע המלך את דבר איש האלוקים אשר קרא למזבח בית אל, וישלח ירובעם את ידם על המזבח לאמור, תפסו! ותיבש ידו אשר שלח עליו, ולא יכול להשיבה אליו. המזבח נקרא, וישפך הדשן מן המזבח במופת, נתן איש האלוקים בדבר השם, ותיבש ידו. ויען המלך אומר לאיש האלוקים, חל נא את פני השם אלוקיך, והתפלל בעדי ותשוב ידי אליי. ויחל איש האלוקים את פני השם, ותשוב יד המלך, ותיקה בראשונה. זאת אומרת, אם השם רוצה, תיבש ידו. אם השם לא רוצה, לא תיבש ידו. אם השם רוצה על אנשי סדום שהם יוקו בסנברים, אז הם מוקים בסנברים. זאת אומרת, יש להם עיניים, לא יכולים להשתמש בהם. יש לו יד, לא יכול להשתמש בה. אם השם רוצה שבת פרו כן תשלח ידה ותציל את משה, אז תשלח את עמתה ותיקחיה, באמת נשתר בבה ידה עמות הרבה והצילה את משה. אם כן, השימוש בעברי האדם, השם אלוקיך נותן לך כוח לעשות חיל, הן להציל את ארבעת האנשים על גג המסעית, או בכל רגע ורגע נלמד על פעולות שלנו, שהשם נותן לנו את הכוח ואת הבחירה. אז כמו השם רוצה שתיבש ידו, השם לוקח לפרות את הבחירה החופשית. אז מה זה מראה? שתמיד יש בחירה חופשית. זה מה שאומר ריש לקיש, יסחר פיהם של מינים. כלומר, מכאן לא רק שאין קושייה, אדרבה, מכאן יש ראיה לבחירה חופשית, כי אם מענישים אדם במניעת הבחירה, סימן שהבחירה קיימת, כי אם לא הייתה בחירה, אז מהו העונש במניעת הבחירה? הלא אין דבר כזה. אם אין דבר כזה, אז מהו העונש? אז אם מענישים אדם במניעת הבחירה, יוצא שזהו הבחירה שיש לאדם. כלפי מה הדברים אמורים, שלמדים מכאן, שבדרך כלל השם נותן לאדם את הבחירה החופשית. במיעוט מקרים, השם לוקח את הבחירה החופשית כשאדם חטא חטא גדול ונתחייב שיעשו לו כך. והרמב״ם נותן דוגמה מפרו וגם מסיחון וגם מהכנענים. שלוש דוגמאות. אומר הרמב״ם שמטרה הייתה בפרו להודיע לבאי העולם שבזמן שהשם מונע את התשובה לחוטא, אינו יכול לשוב אל הימות בראשו שעשה בתחילה. וכן אצל סיחון. לפי שהיו אבונות שהיו לו, נתחייב למונעו מן התשובה, שלמר כי הקשה השם לוקח את רוחו, ואימץ את לבבו, למען תיתו בידך ביום הזה. וכן הכנענים, לפי תאוותם מנע מהם התשובה, עד שעשו מלחמה עם ישראל, כי מת השם הייתה לחזק את דיבם לקראת המלחמה, למען החרימם. אם כן, האם השם לפעמים מונע מאדם את דרך התשובה? תשובה, לפעמים השם, כשהשם מחליט, השם מונע מאדם את דרך התשובה. השם יכול למנוע מעם שלם את דרך התשובה, מעם שלם שחוטא יכול למנוע ממנו דרך התשובה, גם מעם שלם השם יכול למנוע את התשובה. איך היה בימי אליהו, שעבדו לבעל והיו נביאי הבעל, והם התאספו כולם בהר הכרמל, והיא בעלות המנחה, והיגש אליהו הנביא ויאמר, השם אלוקי אברהם יצחק וישראל, היום יוודע כי אתה אלוקים בישראל ואני עבדך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. הוא הקריב בחוץ, שחוטי חוץ, הוראת שעה, על פי נביא, כי אם מותר לעבור הוראת שעה על פי נביא, להקריב שחוטי חוץ. מה מתפלל? ענני השם ענני, מה המטרה? וידעו העם הזה כי אתה השם האלוקים ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. מה זה הסיבות את ליבם אחורנית? מנעת מהם כוח התשובה. כל כך הם חטאו עד שהשם מנע מהם עד היום דרכי התשובה. אבל היום הוא מתפלל שהוא כבר יאפשר להם לחזור בתשובה. כלומר, הרמב״ם מסביר שהסיבות את ליבם אחורנית, אומר הרמב״ם, מנעת מהם את התשובה. אבל עכשיו אני מתפלל שבמעשה הזה יוכלו לחזור בתשובה. ואז ותיפול אש השם ותאכל את העולה ואת העצים וכולי, וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו, השם האלוקים, השם האלוקים. אותו העם שעד עכשיו השם מנע מהם את התשובה, עכשיו השם נתן להם בחזרה את כוח התשובה, ואומר שכוח הבחירה החופשית. עכשיו אני אספר לכם סיפור, ותגידו אם הסיפור הזה דומה או לא דומה. וזה הסיפור שראיתי אותו בעיתון מקור ראשון, השבת, וזה הסיפור שנתן אותו משל הרב יעקב מדן, מראש ישיבה של אלון שבות, שזכיתי ללמוד הרבה תורה מאבא שלו. אבא שלו לימד אותי טעמי מקרא, לימד אותי תורה, לימד אותי דקדוק, היה מורי ורבי, גרנו באותו שכונה, והוא נטע אליי חסד ולימד אותי הרבה. רבי מאיר מדן, מי שהכיר אותו, זכיתי ללמוד ממנו. והרב יעקב מדן מביא מאמר, הוא מביא סיפור. סיפור מאוד מעניין על פרחח. פרחח אחד קיבל אתמול רישיון נהיגה. מזמין את החברה שלו לסיבוב במכונית שנטל מאביו בלי רשות. הסיבוב מתארך והנהג הצעיר מגביר את מהירותו. לרוע המזל נלכד הצעיר במערב המשטרתי. בא שוטר והוא יוצא מהמכונית, מעמיד פני תם, מתחיל לבכות, מספר לשוטר על אמו החולה, שלחה אותו להביא תרופה במהירות, והוא צריך לרוץ לבית מרקחת, 12 בלילה לחפש. השוטר רואה בחור נחמד, יושב עם בחורה, אומר, מה אני אפריע להם? מוותר לו על הדוח. הבחור נכנס למכונית, משמיץ לפני החברה שלו, איך הוא סידר את השוטר, ומספר בגאווה לחברתו שהוא יודע ליבם של השוטרים, ויודע גם לעבוד עליהם. ממילא גם הוא יודע לחלץ עם מערב מפתיע. זה נותן לו את הכוח ללחוץ על הדוושה, ביתר שאת וביתר עוז. לוחץ על הדוושה. השוטרים היו מפוזרים כל כמה קילומטרים, עוד מערב. נופל לעוד מערב של השוטרים. מבקש מהשוטרים בקשת רחמים, שיעזרו לו, הוא טעה וזה, יחזור בתשובה. הפעם הוא גם נשבע להם שלא יעשה את זה. גם השוטר השני משחרר אותו. מסכן. שוטר השלישי כבר רוצה לתת לו דוח, ומוותר לו גם כן. השוטר הרביעי היה שוטר ללא מדים. השוטר הרביעי היה קיר בטון או מערבל בטון. הוא כבר לא שמע שום הבטחה מפי הצעיר, ולא ריחם על הצעיר, כי בהלוויה של הצעיר באו שלושה שוטרים הראשונים, רכי הלב. הם זוכרים השוטרים איך שהם נתנו לו לעבור בלי לתת לו דוח, ואפשרו לו בעצם להתקל בקיר הבטון ולמות בעצמו. היו בקהל אנשים שהאשימו את השוטרים שהם הקשו את ליבו של הנהג ומותו מחמת השוטרים. שהם לא מילאו את תפקידם, שהם לא נתנו לו דוח. האם השוטרים היו הגורם למותו של הצעיר, או רק אפשרו את מותו של הצעיר? הם יכלו להציל את חייו או לא?
לא.
הם יכלו או לא?
לא.
יכלו, יכלו לעצור אותו, לשים אותו בבית המעצר כל הלילה, ואז הוא היה חי.
יש דוגמה בבקעה בל"ג בעומר, הוא קיבל דוח, ואחרי זה בכל זאת התנגש, לא יודע, נתנו לו איזה משהו, זה לא היה עוזר.
אז אני שואל, האם השוטרים הם אחראים למותו של הצעיר, כן או לא? אני חושב שהם יכלו להציל אותו. אם שוטר אחד היה מחליט לשים אותו במעצר כל הלילה, לשלוח את החברה לבית לישון, והוא יהיה במעצר כל הלילה, הוא היה במעצר כל הלילה, הוא היה משתחרר בבוקר. בלילה הבא היה עושה אותו דבר, אבל אולי השוטרים היו מלמדים אותו. אני שהייתי ילד בגיל 10, אז העבירו אותי בית ספר. פעם הראשונה העבירו אותי לבית ספר בעיר ירושלים, ללמוד במרכז העיר, ספר מעלה, ושם היה הרמזורים הראשונים בירושלים מכיכר ציון. ועברתי שם את הרמזור באור אדום. עברה שוטרת אחת, נתנה לי דוח להולך רגל שעובר באור אדום לילד בן 10, שלם 10 שקלים. התחלתי לבכות. 10 שקלים היה אז הון עצום, כי חוג חלילית שלי עלה 3 לירות, עלה 3 לירות, מי שזוכר. חוג חלילית שלי לחודש עלה 3 לירות, וההורים שלי היה קשה לשלם. חוג כינור, שכבר רצו על זה 10 שקל, כבר הוריי לא השיגה ידם לשלם, אז ויתרתי על זה. חוג חלילית עלה 3, והיא נתנה לי קנס 10, התחלתי לבכות. אומרת לי, ילד, למה אתה בוכה? אמרתי, למה נתת לי דוח? וזה אומרת, טיפש, אני עוזרת לך. מה את עוזרת לי? אם אתה תזכור שקיבלת היום דוח, יותר לא תעבור באור אדום, וכך ינצלו חייך. אתה יודע כמה אנשים נהרגים כשהם עוברים את הכביש, כשיש מכוניות? הבנתי את הדבר, תראה, תודה רבה. ובכן, אותה שוטרת, אני חושב שכבר היום בפנסיה, אבל אני לא כועס עליה בכלל, אני מודה לה. אם כן, השוטרים האלה, מה אני רוצה לשאול? השוטרים האלה, הם גרמו את מותו של הצעיר, הם הקשו את ליבו, או שהם גורם מאפשר? תשובה, יש שלילה ויש חיוב. הם יכלו אולי למנוע את התאונה על ידי שהיו עוצרים אותו. אבל הוא, מה שעשה, עשה בבחירתו או לא בבחירתו? עשה בבחירתו. הרב יעקב בדן במאמרו כמה דרכים להיקשות במקור ראשון השבוע, רוצה להגיד שפרעו אותו דבר. לא לקחו לפרעו את הבחירה החופשית, לא. פרעו היה בעל בחירה חופשית עד הסוף. כי הרב יעקב מדן שואל כמה שאלות על הרמב״ם הזה אשר ביארנו. הוא שואל על הרמב״ם, בשני דברים אנו מתקשים בפירושם. גדולי עולם, הרמב״ם תרחו ליישב את פירושם מפשטי המקראות, אבל לא נחה דעתנו. המקראות נותרו זועקים, שפרעו ועמו נענשו פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, על סירובם לשלח את ישראל. לא רק על השיעבוד בעבר, אם השם חיזק את ליבו של פרעו ומנע ממנו בחירה, על מה נענש? זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, כלום זוהי דרכו של שופט כל הארץ, שרחמיו על כל מעשיו, למנוע מאדם לתקן את דרכו ולשוב בתשובה? הרי עד יום מותו תחכה לו, אם ישוב מיד תקבלו. ומה המקום הנחת לבעלי תשובה העומדים על פתחה של גיהינום, אם ידעו שאפשר שהקדוש ברוך הוא מונע מהם לשוב אליו? ואם התקבלה תשובתו של נבוזרדן, אז למה יגרר חלקו של פרעה? ואם פרעה חטא, סיחון מה חטא, שנמנע ממנו התשובה? ואם תאמר שעצם עובדה שנמנעה מסיחון התשובה מעידה לחטאיו הקדומים, כבר ביטלת את חוש השיפוט שלנו על סיפורי המקרא, ומה נוכל ללמוד ממנו אם אנו יוצאים מהנחה קדומה של צדקת הגמול, אבל בסיסנו משחזרים את הסיפור המקראי. שום כך מגיע הרב יעקב מדן במסקנתו, שהקדוש ברוך הוא השוטר של העולם. הוא השוטר שמאפשר לפרעה כל פעם לדהור הלאה, לדהור הלאה, לדהור הלאה. יש מכה, מפסיק. יש מכה, מפסיק. כלומר, בעצם הקדוש ברוך הוא לא היה יעיל, הוא לא היה אפקטיבי. ההתמדה במכות, אבל הפסקת המכות גרמה לפרעה להקשיח את ליבו. נמצא שפרעה הקשיח את ליבו בבחירתו כמו אותו צעיר שגרם לתאונה. חיפשתי ומצאתי איך אפשר להגיד דעה כזאת. דבר כזה? הלא, הקושיות, מה שהרב יעקב מדן שואל, אפשר בקלות ליישב אותם כידוע. למה? שאלה שלו הראשונה היא, המקראות נותרו זועקים שפרו והמון נענשו פעם אחר פעם על סירובם לשלח את ישראל, ולא רק על השיעבוד בעבר. אם השם מחזק את ליבו של פרו, מנע ממנו בחירה על מה נענש? תשובה, כמו שכותב הרמב״ם. חמש מכות הראשונות הוא הכביד את ליבו, על זה הוא נענש. חמש מכות האחרונות לא נענש עבורם, כי בהם השם הכביד את ליבו. אז למה הוא נענש בכלל? נענש על החמש מכות הראשונות, ועל זה שגזר על ישראל גזרות קשה להשליך ליאור. מה מטרת הדברים? מטרת הדברים היא למען שיתיר אותה לבית קרבו, כמו שאומרים, למען תדע כי לשם הארץ. אבל הוא נענש. בבקשה? כן, שאלה שנייה. כלום זוהי דרכו של שופט כל הארץ שרחמם על כל מעשיו, למנוע מהאדם לתקן את דרכו לשוב בתשובה, ורד יום אותו תחכה לו, אם ישוב מיד תקבלו. תשובה, נכון. שופט כל הארץ הרחמם על כל מעשיו, אם ישוב מיד תקבלו. במה דברים אמורים? ברוב בני אדם, בדרך כלל. אבל יש מקרים שבהם הקדוש ברוך הוא מונע מהאדם את התשובה בתור עונש, וזהו עניינו של פרעה, שהשם מנע מפרעה את התשובה בתור עונש. שאל אותי, השם מונע מהאדם את השימוש בליבו, בעבריו, במוחו בתור עונש? כן, מצאנו הרבה מקרים שמונע את ידו של הנביא, את ידו של העומד על המזבח, וטיבש ידו, השם מכה בסנוורים, השם הכל עושה. אז בעתים נדירות, אחד מן העונשים הוא מניעת התשובה כעונש. מה, נחלוק על הרמב״ם שכותב שלפעמים השם משתמש במניעת התשובה כעונש, הרי בלכות תשובה כתוב ברמב״ם, בפירוש כתוב הדבר שיש עבירות מחוץ לעניין של פרעה. כלומר, אם זו שאלה פרשנית, יכול להגיד ככה, יכול להגיד ככה, זו שאלה פרשנית. אבל אם זו שאלה בהלכה, כלום אתה יכול להתווכח עם הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות תשובה, בהמשך, כותב שלפעמים יש חטאים שאדם מתחייב עליהם שהם כל כך חמורים, ואז אין לו דרך לחזור בתשובה. יש מקרים שבהם אין אפשרות לאדם לחזור בתשובה. השם לוקח לאדם את כוח התשובה על חטאים מסוימים, כך כותב הרמב״ם. שיש חטאים, אמנם רשות יש לאדם להיות בעל בחירה, אבל לפעמים יש חטאים כאלו חמורים שמונע את התשובה, והרמב״ם מחלק את זה לכמה חלקים. יש דברים שמעכבים את התשובה, ויש דברים שעושה אותם אין הקדוש ברוך הוא מספיק בידו לעשות תשובה. ויש דברים שנועלים דרכי התשובה בפני עושיהן, נועלים דרכי התשובה. ואילו הן אומר רמה, פורש מן הציבור, החולק על דברי חכמים, המלעיג על המצוות, המבזר רבותיו, השונא את התוכחות. אם כן, כותב הרמב״ם שיש דברים מסוימים שהקדוש ברוך הוא חוץ נהן של פרעה, שמונע אותם לחזור בתשובה. אם נתפוס את השאלה של הרב יעקב מדן, השואל, כלום זוהי דרכו של שופט כל הארץ, שרחמו על כל מעשיו, למנוע מדי לתקן דרכו לשוב בתשובה, עד יום אותו תחכה לו, אם ישוב מיד תקבלו, תשובה נכון? ברוב החוטאים, השם מחכה לו, ישוב מיד תקבלו, אבל יש חוטאים, כתוב בהלכה ברמב״ם, שלפעמים מונעים מאדם את התשובה. אז אי אפשר לחלוק על הרמב״ם הזה, זאת אומרת, יש לפי רצונו יתברך, לפעמים עונש זה עונש חמור מאוד, אבל יש עונש שניתן, למנוע דרכי התשובה? שאלה שנייה, מה מקום הנחת על הבעלי תשובות על פתחה של גיהנום, אם ידעו שאפשר שהקדוש ברוך הוא מונע מהם לשוב אליו, התשובה בדרך כלל השם לא מונע, אז כל אחד ישתדל וישתדל שהשם לא יונע ממנו. אחר כך הוא אומר, אם פרעה חטא, סיחון מחטא, נמנעה התשובה, כבר כתב הרמב״ם שסיחון יש לו חטאים קודמים. בקיצור, מה אני רוצה להגיד? שהשאלות שלו הן לא קשות כמובן לפי דברי הרמב״ם, על השאלה, אבל אם יש מנדמר כזה, מאחר, ומה נפקא מינה בין הדברים? נפקא גדולה בהסתכלות על הדברים. האם באמת לומדים מכאן על עקרון בחירה חופשית או לא לומדים מכאן? אמרנו פעם בשם הרמב״ם במילות ההיגיון שכל דבר בעולם הוא מחויב, נשלל או אפשרי. כלומר, מי שבא לדון, יש בחירה, אין בחירה. רבי יוחנן אומר, מכאן פתחון פה למינים. מה זה פתחון פה למינים? שאלה גדולה, מראה למינים, מראה ראיה למינים, שאין בחירה חופשית. עובדה שהשם יכבדת לב פרו, סימן שאין אדם בחירה חופשית. אומר יש לקיש, הפוך, יסחר פיין של מינים, זה לא כללה. אומר, מכאן תשובה ניצחת למינים. למה? כמו שהסברנו, שאם השם מונע את התשובה בתור עונש, אז מה הסימן? שיש לאדם בחירה חופשית בדרך כלל. עובדה שכאן מונעים. יש יחסים עם איראן, לכן יש מה לדון אם לעשות סנקציות או לא. אם אין יחסים עם איראן, יחסי מסחר, מה שדבר על סנקציות? אם אין דבר כזה בחירה חופשית, מה נשלול מפרו? אין לו בחירה חופשית, אלא סימן, הפוך. כמו שכותב הרמב״ם, שמכאן ראיה לבחירה החופשית. לפי ההסבר שלו, של הרב יעקב מדן, של הסיפור עם השוטר, אז השוטרים לא גרמו למותו, השוטרים יכלו לעצור אותו. אז אמרתי, כל דבר בעולם נחלק למחויב נשלל אפשרי. השוטרים יכלו לשלול לו את אפשרות המוות, על ידי שיעצרו אותו. אז זה היה קורה בלילה הבא. אבל הדבר אפשרי, דבר אפשרי. ועל פי מה עשה הנער את דבריו, את מעשיו, על פי רצונו, הלך אחר שרירות ליבו. אז הוא במעשיו, אומר הרב מדן, שגם פרו הלך אחר שרירות ליבו ואחר רצונו. אלא הקדוש ברוך הוא לא התמיד בהכבדת הלב. אז מה, זה שגיאה של הקדוש ברוך הוא, שהוא לא עשה טקטיקה נכונה? זה קשה מאוד להגיד, בכל אופן, לפי ההסבר שלו, אין ראיה מכאן לעקרון הבחירה החופשית. אמנם אין קושייה על עקרון הבחירה החופשית, אבל אין ראיה לבחירה החופשית. כלומר, יש, אמרתי, מחויב נשלל אפשרי. לפי הרמב״ם, אם מניחים את פרעה במניעת הבחירה, סימן שיש בחירה. לפי ההסבר שלו, אין ראיה לבחירה, אלא רק השם לא ניצל את סמכותו להתמיד במכות ואז לגרום לפרעה לחזור בו, אלא נתן מכה, הפסיק, נתן מכה, הפסיק. זה נתן זמן לפרעה להתאושש ולהכביד את ליבו. אז מה עם שינוי הפסוקים? שהשם הכביד את ליבו בחמש מכות האחרונות, בראשונות הוא הכביד את ליבו, אין להם משמעות לפי דברי הרב מדן. אבל הלכתי וחיפשתי, בינותי בספרים, למצוא איזה מן דאמר שאולי סובר כמוהו ואולי. מצאתי בספר של מורי ורבי, הרב יוסף כהן, זכר צדיק לברכה, שלמדתי תורה מפיו, היה בדין בירושלים, למדתי אצלו במכון הרי פישל, לפני 40 שנה, הוא היה נותן לנו שיעורים בהלכות תשובה, והוא אחר כך חיבר ספר שנקרא בשם ספר התשובה. אז מצאתי שהוא מביא הסבר כזה, הסבר דומה לזה, בשם בעל העיקרים. מביא את הרמב״ם, אחר כך הוא כותב, בזה לשונו. מה? אומר, יש מי שאמר שהיה עניין בפרו, שביות המכה עליו היה אומר, השם הצדיק, שאתה הרווחה חזה להכביד את ליבו כבתחילה. וזה בלי ספק היה מורה שהתשובה הראשונה הייתה על צד ההכרח. מימת מוות שנפל עליו, ושלא היה פועל בחירי. ועל כן, תשובתו הראשונה, שמר השם הצדיק, הייתה תחת לחץ. אין ראוי שתחשב לתשובה כלל וכלל. ואף אחר מכת בכורות, שחשב שישראל נבוכים בארץ, תלה את כל האותות המופתים שראה במקרה. ועל כן התחזק אחרי לרדוף אחרי בני ישראל, נמצא שתשובתו הראשונה הייתה באונס, ומחמת המכות, ומאשר בחירת פרעו, כששר מעליו עול המכה לרעה, אז פרעה בחר ברע. לכן אמר השם יתברך ככה, כי אני הכבדתי את ליבו. כלומר, כשאסירותי מליבו המורך שקנה מחמת המכה, נשאר פרעה על טבעו ובחירתו. כלומר, שפרעה בבחירה שלו עשה כל מה שעשה, אלא השם הביא לו את המכות שלא עזרו. כשסרתי מליבו את המורך שקנה מחמת המכה, נשאר על טבעו ובחירתו, והוא לרוב בחירתו ביקש עילות וטוענות לתלות בהם את עניין המכות ולומר שהיו במקרה. ובזה הצד ננעלים שערי התשובה מפני הרשעים. לא שהשם יתברך ימנע מן האדם טו בחירתו חלילה. והבעל העיקרים אומר חידוש שהשם לא מנע מפרו את טו בבחירה, אלא שהשם יתברך משאירו על בחירתו בלבד מבלי מכריח, וכן עניין סיכון. לפי ששיחו מתחייב רשעים ברך כליה מחמת רשעו, אלא היה מתיירב מפני פחד השם להתגרות בישראל, הביא הקדוש ברוך הוא עצות מרחוק להסיר מליבו המורך, שקנה מצד המופתים נשמה שנעשו לישראל, כדי להשאירו על בחירתו בלבד, וכו' וכו'. יוצא שבעצם הכל היה בבחירתו. אז פרוז היה בבחירתו שלו, וזה עניין של הקשה את ליבו. ככה הוא מביא בשם בעל ספר העיקרים, וגם הביא את הדברים בשם המאירי, רעיון דומה. המורי ורבי הביא דברים בשם המאירי. המאירי נמצא איפה? בפירושו למסכת אבות. כותב המאירי ככה, יש קצת חכמים שלא מצאו בשכלם לחמוס בני אדם, להיות בחירתם נגזלת מהם משום פנים על ידי שום עונש. אחרי שהתברר כי מן הדרכים הדתיים, מן הדעות העיוניות, נתן השם לבני אדם בחירה מוחלטת להשיב מאסר, ובידו התשובה, כל מה שירצה לתאר את לבבו. אז מה ביאור אומרו יתברר ויחזק השם את לב פרעה? שהשם ברא אותו על תכונה, נמשלו מהתכונה מידות רעות. הוא היה צריך להתחזק בליבו, להסיר את המידות הרעות, והוא התרשל בליבו מהסתלקות מהמידות הרעות, ולכן הוא נענש על פעולותיו הרעות היוצאות מהתכונות הרעות, אבל היה בבחירתו להשתדל לצאת מזה. סוף דבר, לפי זה יוצא, שפרעה פעל באמת כל הזמן בבחירה שלו. אז זה, שני ההסברים האלה, המאירים והעיקרים, הם הסבר שונה, וזה הכיוון, אני חושב, שהולך הרב יעקב עדן בהרמה שלו שהיה בשבת בעיתון מקור ראשון. אבל כמו שאמרתי, שכל דבר בעולם מחויב נשלל או אפשרי. אז הרב יעקב עדן מנסח את הדברים כאילו מחויבים לומר ככה. אף אני באתי לומר הפוך. שבעצם, לפי הפירוש של הרמב״ם, אז יוצא ומוכח מתוך הכתובים על פרעה עקרון הבחירה החופשית, וזה מתכוון דרך להגיד בוקו, יסחר פיהם של מינים, שמכאן רואים את עקרון הבחירה החופשית. מה שאין כן. לפי הפירוש שלו, שהוא בגדר תירוץ, למה הקדוש ברוך הוא עשה ככה? אבל ישאל הקושה לקדוש ברוך הוא, למה הוא פעל בצורה כזאת, שהיא טקטיקה, לא לחץ על הדוושת הגז עד הסוף, במקום שהנהג ילחץ עד הסוף, הקדוש ברוך הוא יצא ללחוץ עד הסוף. אז לפי ההסבר שלו, יש הקושי, שבעצם לא לומדים מכאן את עקרון הבחירה החופשית, אלא רק אין קושיה על עקרון הבחירה החופשית, לומר, אם נשאל מושגים שהזכרתי מחויב נשאל אפשרי, על לפי פירוש הרמב״ם והרמב״ן, עקרון הבחירה החופשית הוא מחויב מהפסוקים האלה. כמו שם לוקח את כוח הבחירה לפעמים, אז מכאן שיש כוח הבחירה תמיד בדרך כלל חוץ המקרים האלה. אבל לפי הפירוש שלו, זה לא ראה לא לכאן ולא לכאן. טוב, והבוחר יבחר. באתי לבאר את העניין, על כל פנים נראה דברי הרמב״ם, כי אני הכבלתי בו את לב עבדיו, העיקר שאנחנו נשכיל מזה ונדע את שלושה עקרונות וניישם אותם בחיים שלנו, למען תדע כי לשם הארץ, ולמען תדע כי אני השם בקרב הארץ, ולמען תדע כי אין כמוני בכל הארץ. שבת שלום.